אולי נדבר היום בהלכות של ארבע פרשיות. כמה הלכות. במשנה, במסכת מגילה, בדף כ"ט, מבואר שהחל מראש חודש אדר, חל בשבת, מתחילים לקרוא בציבור ארבע פרשיות מיוחדות. הראשונה שבהן פרשת שקלים. כך כתוב במשנה, ראש חודש אדר שחל בשבת, קורא פרשת שקלים, חל להיות בתוך השבת, דהיינו באמצע השבוע, מקדימין לשעבר. בשנייה קורא פרשת זכור, בשלישית פרה אדומה, ברביעית החודש הזה לכם, בחמישית חוזרים לחסדרן. יש לנו כאן ארבע פרשיות מיוחדות שתקנו לנו חכמים לקרוא אותם בחודש אדר. כפי מה שמבואר בגמרא במסכת רגילה בדף ו, הלכה כרבה שמעון גמליאל שאומר שכל המצוות הנוהגות בחודש אדר נוהגות דווקא באדר ב', אדר השני, שהוא אדר הסמוך לניסן. כפי שאנחנו יודעים, פורים עושים באדר ב', תענית אסתר עושים באדר ב', לא רק לעניין פורים, מקרא מגילה ושאר המצוות, אלא גם לעניין ארבע פרשיות, אנחנו עושים את זה באדר השני, לסמוך גאולה לגאולה. גאולת פורים לגאולת פסח. זו גאולת מצרים. אז כדי לסמוך גאולה לגאולה, עושים את הכל באדר השני. אז ההלכה היא שגם ארבע פרשיות, אנחנו קוראים אותן דווקא באדר השני. השנה, חל ראש חודש אדר להיות בשבת. אז הדין הוא, כפי שמפורש במשנה, שקוראים בו ביום פרשת שקלים, דהיינו ביום ראש חודש עצמו. כן, יוצא לנו, כפי שמתבהר במסקנה בסוגיה, יש אומנם מחלוקת בגמרא, האם קוראים בפרשת השבוע באותה השבת, יש מאן דאמר שמפסיקים לקרוא פרשת השבוע, כי במשנה כתוב לכל מפסיקים, יש מאן דאמר בגמרא, מפסיקים, דהיינו מפסיקים לקרוא מפרשת השבוע, וקוראים רק פרשת שקלים. ויש מאן דאמר שמפסיקים, דהיינו לעניין הפטרות, לא עושים הפטרה של השבוע הרגיל, ההפטרה הרגילה, אלא מפטירים הפטרה מיוחדת של הפטרת שקלים, ומילה, הקריאה של המפטיר היא זו שמשתנית, לא קריאת השבת, קריאת התורה של פרשת השבוע. יש גם כמחלוקת בגמרא איזו, מה נקראת פרשת שקלים? יש מאן דאמר, פרשת שקלים זוהי פרשת צוות בני ישראל ואמרת להם את קורבני לחמי. יש מאן דאמר שזוהי פרשת כתיסה. ההלכה נפסקה כמאן דאמר שפרשת שקלים היא פרשת כתיסה. ובכן, יוצא לנו שהשבת הזאת, שהיא פרשת, או שהיא ראש חודש אדר, מוציאים בה שלושה ספרי תורה. בראשון קוראים פרשת השבוע שיוצאת פרשת פיקודי. זה עוד שתי שבתות מהשבת. ובפרשה השנייה, בשבת השנייה, ממילא, יוצא לנו עכשיו ככה, מוציאים ספר תורה, קוראים פרשת השבוע, פרשת פיקודי, זה ספר ראשון. ספר שני קוראים פרשת ראש חודש. כיוון שיש לנו כלל, תדיר ושנו תדיר, תדיר קודם, מקדימים פרשת ראש חודש לפרשת שקלים. ספר השלישי קוראים בו פרשת שקלים, כפי שביארנו זוהי פרשת כתיסה. הטעם לכך, למה תקנו החכמים לקרוא פרשת שקלים בתחילת חודש אדר, בראש חודש אדר, או בשבת שלפני ראש חודש, אם חל ראש חודש באמצע השבוע. טעם לכך, מובהר בגמרא שם, כפי שכתוב בתחילת מסכת שקלים במשנה, באחד באדר משמעין על השקלים ועל הכלאיים, שבדין היו מוצאים כרוז בכל ישראל, גם על עניין השקלים וגם על הכלאיים. כלאיים, כמו שהזרעים מתחילים לצמוח, אז כל אדם שיש לו שדה חייב לבדוק בשדה שלו שאין תערובת של כלאיים צומחים לו בשדה, חייב לשרש אחריהם ולעקור אותם. על השקלים, פני שהתורה מצווה אותנו להביא קורבנות ציבור מתרומת הציבור ומתרומה חדשה. כמו שכתוב בפסוק, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. חודש, חודשו, חודשי, מה זה כל החודשים האלו? דורשת הגמרא, חדש והווה קורבנות מתרומה חדשה. קורבנות ציבור, אלה הם הקורבנות שהיו מביאים בשביל כל הציבור כולם. שניתם מדין בכל יום, את הכבש אחת עשר בבוקר, את הכבש שנית עשר בלעביים, מוספין, צעיר ראשי חודשים של מועדות. כל הקורבנות הללו נקראים קורבנות ציבור. אי אפשר להביא אותם מתרומת יחיד. אם יבוא עשיר, יגיד הכהן, כהן גדול, תאמר לי, מה ההוצאה השנתית שלך, של הקורבנות? מעכשיו עד שנה הבאה. אני רוצה לתת את הכל. לא מקבלים מידו. רוצה לתת תרומה לבית המקדש, אבל קורבנות ציבור לא לוקחים מאדם פרטי, אלא זה בא מכספי ציבור. מה כספי הציבור? זה מחצית השקל, שמצווים כל אחד ואחד ליתן מחצית השקל. למה דווקא באדר? כיוון שהתרומה החדשה הזאת, הקורבנות שאנחנו קונים מתרומה חדשה בכל שנה ושנה, מתחילים בניסן. הגמרא דורשת את זה מגזרה שווה. כאן כתוב חודשי השנה, שנה, המילה השנה, ובניסן כתוב ראשון הולכים לחודשי השנה. השנה, השנה, גזרה שווה, מכאן ניסן, אף כאן ניסן. נמצא שהחל מראש חודש ניסן, צריכים להביא את קורבנות הציבור מתרומה חדשה, ולכן, כדי שבראש חודש ניסן כבר תהיה התרומה הזאת זמינה לכהן שיוכל להשתמש בה, 30 יום קודם לכן, בראש חודש אדר מתחילים להשמיע על השקלים, משמעים גם על ידי קרוס של בדין, וגם על ידי קריאת התורה של פרשת שקלים, מלא העם ישראל מזדרזים לתת את המחצית השקל שממנה קונים את קורבנות הציבור. טעם נוסף לכך מבואה בגמרא במגילה בדף י' ג', שראה הקדוש ברוך הוא שעתיד המן לשקול שקלים לאחשוורוש כדי לקנות מידו את עם ישראל. 10,000 ככסף לשקול על ידי עושי המלאכה לגנזי המלך. אומר לו המן לאחשוורוש, אני קונה ממך את העם. כמה הם עם ישראל יוצאי מצרים? 60 ריבו. כל אחד מהם מה נותן? מחצית השקל. מחצית השקל של קודש הוא כפול משל חול. וזה כמו שקל אחד. ממתי צריכים לתת מחצית השקל? המן יודע לקרוא פסוק בתורה. מבין 20 שנה ומעלה. כמה בן אדם חי? הוא מביא עוד פסוק המן. כתוב, ימי שנותנו בהם 70 שנה. אז אם כן בן אדם חי, מ-20 עד 70, 50 שנה זה. כמה שקלים הוא מביא? שקלים שלמים? 25 שהם כפול 2 שזה 50 שקלים. תכפיל את זה ב-60 ריבו, יוצא 10,000 כיכר כסף. זה לדעת הסוברים שמצוות מחצית השקל נוהגת מבין 20 שנה ומעלה. ככה באמת מפרש רבנו עובדיה ברטינורה בפירוש המשניות, שהמצווה הזאת של מחצית השקל נוהגת כפי שכתוב במקרא מבין 20 שנה ומעלה. אבל הרמב"ן בפירושו לתורה בפרשת כתיסה חולק על זה ואומר שדין מצוות מחצית השקל נוהג מבין 13 שנה ומעלה. כיוון שכל יהודי בגיל מצוות חייב גם בקורבנות, אם חטא חילל שבת בשוגג חייב להביא קורבן. קורבנות הציבור שבאים לכפר על הציבור באים גם בעבורו, אז נמצא שיש לו חלק בקורבנות, אז חייב גם הוא לתרום את מחצית השקל. כך גם כפוסק הרמב״ם בהלכות שקלים, שהמצווה הזאת היא מבין 13 שנה ומעלה. כן, לפי זה החשבון לא מסתדר מבין 20, המן עשה חשבון בין 20. אז אחרי יש מפרשים שהחשבון הוא שהמן אומר לאחשוורוש, שתן לך כפי הערך של כל יהודי ויהודי. ערך זה שייך לפרשת נדרים. אדם שעושה נדר, שנותן, רוצה לתת לבית המקדש דמיו של פלוני. חברו ראובן אוהב אותו, אומר, כמה שראובן שווה אני נותן לבית המקדש. אז אם הוא אמר בנוסח הזה, אז בודקים באמת מה השווי של האדם הזה בשוק העבדים. הולכים לשוק העבדים, בודקים. הוא בן 30, יכול להרים 50 קילו, יכול לרוץ 50 מייל בשעה, כן, יש לו ככה וככה, יש לו ככה וככה. הוא גם כן כישרוני, הוא גם זמר, וגם עורך דין, וגם רואה חשבונות. הוא, חביבי, זה עבד יקר מאוד. אבל אם הוא חתיה, הוא הולך על מקל כבר, וכושי יכול לסחוב לו את הסלים מהשוק הביתה, אולי גם זה לא. אז זה עבד, זה הרווח הרבה צריך, מה יצא ממנו. אז זה מחיר שלו, פשוט מחיר שלו, זול. זה שאומר דמיו עליי. אבל אם אמר ערכו עליי, שאמר הערך, הערך קצוב בתורה. יש פרשת ערכים בתורה, והערך הגבוה ביותר מבין 20 עד בין 50 זה 50 שקלים, ככה התורה קבעה. פה לא הולכים כבר לפי השווי האמיתי בשוק, אלא ערך הכתוב בתורה. אז המן אומר לו אחשוורוש, שתן לך את הערך של כל יהודי. כמה הם היום אני לא יודע, לא היה מרשם אוכלוסין בימיהם. ויהודים היו, איך הוא אומר, מפוזר ומפורד בין כל העמים. איפה אני אספור לך אותם ביום? איפה אני יודע כמה הם? אלא אני הולך לפי מה שכתוב בתורה, 60 ריבו יוצאי מצרים, תכפיל את זה ב-50, 50 שקלים, זה יוצא 10,000 כיכר כסף, את זה אני נותן לך. הגמרא אומרת שהחשברוס שנה את עם ישראל לא פחות מאמן. ולכן, מה עונה לו? הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. לך תעשה מה שאתה רוצה, לא צריך את הכסף. משל, למה הדבר דומה? שני אנשים שהיה להם שדות, לאחד יש לו טל בשדה שלו. כל פעם שהולך לשם המחרשה נתקל בטל. פעם נשבר לו האופן, פעם נשבר לו השן של המחרשה. והשני, יש לו בקעה בשדה. נופל שם, שובר את הרגל, הפרה שלו נופלת, מצטער. זה אומר, מי ייתן והיה, אני אמצא איזה מקום, איזה אחר, אני אמלא את הבקעה שלי. וזה אומר, מי ייתן והיה, יבוא איזה אחד, יוציא לי את הטל מהשדה. לימים נפגשו, זה וזה. אחד מספר לשני את הצערות שלו, אל תשאל כמה אני אוכל מרורים, אני אוכל כל פעם נופל, יש לי בקעה בשדה, אני מחפש לקנות עפר. אבל מה לקנות? בוא תיקח, הנה מה אני נותן לך. אני סובר מהתל שלי, שובר שם את העצמות. טוב, תקח בחינם. זה אחשוורוש פרמן. אמן מציע לו כסף, אמן אחשו, מה הכסף? חינם אני נותן לך אותם, וחכה איך להתפטר מהם. זהו, זה אחשוורוש ואמן. אמר הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפני, שעתיד אמן ישקול שקלים לאחשוורוש כדי לקנות את עם ישראל. תקדימו את השקלים שלכם לשקלים שלו. ולכן, נותנים מחצית השקל. ולכן, באחד באדם משמעין על השקלים, כדי שכל החודש כולו יהיה תחת ההשפעה של הצדקה הזאת שעם ישראל עושים. זה, לכן, באחד בעדה השמיעה לשקלים, משתי סיבות. גם להביא שקלים לבית המקדש, מחצית השקל שיקנו ממנה קורבנות הציבור, וגם בכדי להקדים את השקלים שלנו לשקלים של המן, שבזכות המצווה הזאת בטלים כל הגזרות הרעות. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו קונים בזה קורבנות ציבור. עכשיו שאין לנו בית המקדש, אי אפשר לתת מחצית השקל ממש, אלא רק זכר למחצית השקל. לכן, אסור שאדם יגיד שהוא נותן מחצית השקל. נכנס מחלוקת פוסקים גדולה, האם אפשר להשתמש בכסף הזה אחר כך? כי אמר מחצית השקל, מה עושים בזה? צריכים כל קורבנות. חכה עד שיבוא אליהו, יבנה בית המקדש, בנה בית המקדש, נקנה קורבנות בכסף שלו. לכן מה עושה? אומר זכר למחצית השקל. ואיפה נותן את זה? מה יש לנו? בית המקדש שהיה בא לחפר, קורבנות באים לחפר. משחרר בית המקדש, מה מחפר? התורה מחפרת. כמו שהגמרא דורשת בסוף מסכת מנחות, בדף קוף יוד. זאת התורה, לא עולה, לא מנחה ולא חטאת. מה זה לא עולה, לא מנחה? אלא מי שיש לו תורה, לא צריך, לא עולה, לא חטא, לא צריך, לא זה, לא זה, לא צריך שום קורבן. התורה באה במקום כל הקורבנות כולם. נמצא שהתורה יש לה כוח לחפר. כמו שאנחנו מוצאים גם כן במעשה של אביי ורבה, שעסקו בתורה וניצולו מבית עלי, כמו שאמר לרבי חנן וזכאי לאותה משפחה שהיו מתים בגיל צעיר. אז אמר להם, בגיל 18 שנה היו מתים. באו אצל רבי חנן וזכאי, בוכים כולם. אמר להם, תלכו תעסקו בתורה בגמילות חסדים. למה? אצל בית עלי נגזרה עליהם גזרה. נשבע השם לבית עלי שלא יכפר להם בזבח ומנחה. זבח, מנחה, הביאו כל קורבנות של בעולם, כל אלי נוויות, לא יעלה להם לכפרה. אז דייק רבן חיים בזכאי. זבח ומנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה, בתורה ובגמילות חסדים. רואים שהכפרה של התורה היא גדולה מהכפרה של הקורבנות. לכן, עכשיו שאין לנו בית המקדש ואין לנו אפשרות להביא קורבנות, נותנים את הכסף הזה לתורה, והכסף הזה יבוא בעזרת השם לכפר, מה שנקרא בפסוק לכפר על שעותיכם, בזכות התורה הקדושה תהיה הכפרה. כמה צריך לתת? השיעור שכתוב בתורה 20 גרה השקל, זה יוצא בדיוק כמו 20 גרם של כסף. כאילו כתוב 20 גרם. מחצית השקל זה 10 גרם. 10 גרם של כסף טהור. כמה שווה הכסף היום? בערך שווה 17-18 דולר האונס. 10 גרם זה שליש מהאונס, אז בערך 6 דולר. זה השווי של מחצית השקל. זה ראוי למצווה מן המובחר שאדם ייתן את זה לפי מספר נפשות. ייתן בעבורו, בעבור אשתו, בעבור בניו ובנותיו הגדולים מעל 13 שנה, ואם רוצה להדר עוד יותר, גם בעבור בניו ובנותיו הקטנים. אבל אדם שמצבו דחוק ולא יכול לעמוד בזה, שברוך השם משפחה גדולה, 10 ילדים, הוא ואשתו 12, תן לו 72 דולר ככה בבת אחת, כל המשכורת שלו לא עולה בזה. אז לכן, יכול למעט, ואף על פי שכתוב בפסוק העשיר לא ירבה והדל לא ימעט, ממחצית השקל, זה כשהיה נותן הקורבנות, אז היה חייב לתת כפי הקצבה שהתורה קבעה, המחצית השקל, לא יותר ולא פחות. אבל בזמן הזה שזה לא הולך לקורבנות, רק זכר למחצית השקל, בשעת הדחק אפשר למעט. וממילא, העשיר ירבה. אם הוא עשיר והקדוש ברוך הוא חנן אותו, ויש לו רב, אז שייתן בשפע, ייתן ביד רחבה, והקדוש ברוך הוא גם כן ייתן לו ביד רחבה. טוב, זה העניין של מחצית השקל. אחר כך, שבת שלאחריה, קוראים פרשת זכור. פרשת זכור באה מן התורה, חובה על כל יהודי ויהודי לזכור את מעשה עמלק. כמו שכתוב, זכור את אשר עשה לך עמלק. יכול, שואלת הגמרא, זכירה בלב, הרי כבר נאמר בסוף לא תשכח. אבל שכחת הלב אמורה. אמר, אני מקיים זכור, זכור בפה. ואיך לזכור בפה? כתוב זאת זיכרון בספר. צריך שיקרא מתוך ספר תורה. כמו שהמגילה למדו משם שצריך שתכתב, גם אנחנו יודעים על קריאת פרשת זכור שצריך שתקרא מתוך ספר תורה. לכן צריך להקפיד לקרוא את הפרשה הזאת מתוך ספר תורה, כשר, מהודר, הטוב ביותר שיש, ויכוונו כולם לצאת ידי חובה מהחזן, מהשליח ציבור שקורא בתורה, והוא יכוון להוציא את כולם ידי חובה, כיוון שזוהי מצוות עשה שכל יהודי חייב בה. ככה כתוב בתוספות במסכת ברכות בדף י"ג, שפרשת זכור היא מצווה מן התורה. ככה גם כן כתוב שם בתוספות במסכת מגילה. ככה גם כן מבואר בגמרא בסוטה. שפרשת זכור היא חובה מן התורה. שאר קריאת התורה שיש לנו זה מדרבנן. כמו שכתוב שמשה תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים בתורה. למה? שכם בפסוק כתוב, והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, וסמיך להם ויבוא עמלק. כבר שהלכו שלושה ימים בלא תורה, אין מים אלא תורה, שנאמרו כל צמא לכו למים. הלכו ולא מצאו מים, לא מצאו תורה. מה קרה? מלחמה, ויבוא עמלק. מיד עמדו הנביאים שבאותה הדור עם משה רבנו ותקנו להם לישראל שלא יעברו עליהם שלושה ימים בלי תורה. ולכן קוראים בתורה בשני, בחמישי, בשבת, כדי שכל ישראל יהיו שייכים בתורה לפחות אחת לשלושה ימים. אפילו עמי הארצות הפשוטים ביותר שלא לומדים, יהיה להם שייכות בתורה אחת לשלושה ימים. הבאח למד משם שכל קריאת התורה היא מן התורה. משה תיקן להם לישראל. אם משה תיקן, תקלת משה רבנו זה דין תורה. ככה הבין הבאח. וכל האחרונים השיגו עליו. כנסת הגדולה, הרחידה, כולם השיגו על הבאח. ואומרים, משה תיקן, תקלת משה, זה גם דרבנן. אם משה קיבל מסינה, מה שקיבל משה מסינה, הלכה למשה מסינה, יש לזה דין דאורייתא. אבל תקלת משה, זה לא דומה להלכה למשה מסינה. משה מדעתו תיקן. משה והנביאים שבאותו הדור. אז אם כן, דין הפרשה, דין קריאת התורה, זה דין דרבנן. ככה דעת רוב הפוסקים. ככה הלכה. שקריאת התורה בעלמה זה דין דרבנן. אבל פרשת זכור, שכתוב בפורש זכור את אשר עשה לך עמלק, וכאן עומדים בפסוק, כתוב זאת זיכרון בספר, שצריך לקרוא מתוך ספר תורה. קריאה הזאת היא חובה מן התורה. יש גרסה בתוספות בברכות י' ג' שגם פרשת פרה היא מדאורייתא, שיש שם גרסה. אצלנו בתוספות לא כתוב פרשת פרה. מי שקורא אצלנו קורא רק פרשת זכור, כתוב שם תוספות. אבל בית יוסף מרא מביא גרסה, ככה גם כן הבח הייתה לו הגרסה הזאת, שהתוספות אומרים שגם פרשת פרה זה מדאורייתא. וככה גם כן מרא בשולחן ערוך מביא שיש אומרים שקריאת פרשת פרה היא מדאורייתא. אז לכן טוב להחמיר, להקפיד על קריאת פרשת פרה כמו שמקפידים על קריאת פרשת זכור. אבל יש חולקים ואומרים שפרשת הבח שמה מטמיע, ואומר לא מצינו בשום מקום שקריאת פרשת פרה מדאורייתא. יש הרבה פוסקים שסוברים שגם זו מדרבנן. זכור, לרוב הפוסקים זה דאורייתא. למה אני אומר רוב הפוסקים? כיוון שיש מפרשים, אף על פי שהתורה מצווה לזכור, לא כתוב מפורש בתורה שתקרא בספר תורה. אנחנו עושים לימוד, אבל לא כתוב מפורש בתורה מתוך ספר תורה. תקרא פרשת זכור. כך הוא מה שתקרא פרשת זכור. דווקא מינה לאדם שלא יכול להגיע לבית הכנסת, והפסיד גם כן את קריאת התורה של פרשת כי תצא, ששם הבא פרשת זכור, בסוף פרשת כי תצא. אז לא זכר מתוך ספר תורה, לפחות יקרא מתוך החומש, יצא ידי חובה לי לפוסקים שאומרים שזה מועיל. אבל רוב הפוסקים סוברים שצריך קריאה מן התורה. מן התורה אין לזה זמן. זכור את אשר עשה לך עמלק, לא כתוב מתי. חכמים הם שקבעו את הזמן הזה שבת לפני פורים. למה? כדי לסמוך מחיית עמלק של התורה למחיית עמלק של המגילה. מי זה המן? המן האגגי. זרעו של אגג, מלך עמלק. אז זה מחיית עמלק שמה. לסמוך זה לזה. וגם להקדים זכירה לעשייה. ימים אלה נזכרים ונעשים. זכירה, תזכור, זכור את אשר עשה. אחר כך עשייה, זה מחיית עמלק. אז לכן הקדימו חכמים, שבת שלפני פורים תמיד קבעו אותה שתהיה השבת שקריאת פרשת זכור. זה דרבנן. מן התורה אין לזה זמן, אם כן זו מצוות עשה שלא הזמן גרמה. לפי זה יש הרבה פוסקים שמחייבים את הנשים גם כן לבוא לשמוע פרשת זכור מספר תורה, שדינם שווה לאנשים, כמו כל שאר מצוות עשה שלא הזמן גרמה. דוגמה לזה, מה שהרמב״ם כותב בהלכות תפילה, שאישה חייבת להתפלל תפילה אחת ביום. מדוע? כמו שהתפילה היא מן התורה, לדעת הרמב״ם, ולעובדו בכל לבבכם. זו מצוות עשה מן התורה, של עבודה שבלב זו היא תפילה, אלא שמן התורה אין לנו סכום תפילות ולא זמני תפילות. יש לנו שלוש תפילות וזמנים לתפילות, מנחה יש לה זמן, ערבית יש לה זמן, זה כל זה דרבנה. אבל מן התורה צריך להתפלל תפילה אחת ביום ולא קבוע על הזמן. לפי זה אומר הרמב״ם, אישה חייבת להתפלל תפילה אחת ביום, כי זו היא מצוות עשה מן התורה שלא הזמן גרמה. כי גם כאן יהיה הדין שווה לך אורה, שזו היא מצוות עשה שלא הזמן גרמה מן התורה, אף פי שמן הדרבנן יש לו זמן, כמו שהתפילות מדרבנן יש להם זמן, עדיין הרמב״ן לא קבע שהיא מצווה עשה גרמה, אלא כתב שזו היא מצווה שאנשים חייבות בה. אז אם כן גם כאן לך אורה אנשים כן החייבות בקריאת פרשת זכור. אלא שיש פוסקים שפותרים אותן, משום שעיקר המצווה של הזכירה היא באה כדי לקיים הלכה למעשה. והיה בעיני השם אלוקיך עליך מסביב כל אויביך, מחות תמחה את זכר עמלק. הגמרא אומרת, דרכו של איש לעשות מלחמה, ואין דרכה של אישה לעשות מלחמה. לכן אסור לאישה לשאת כלי נשק עליה, כדרך שהאיש נוסע על ירחו. מדוע? לא יהיה כלי איש על אישה. לא ילבש גבר סמלת אישה, ולא יהיה כלי איש על אישה. אז אם כן, האישה לא יכולה לשאת נשק כמו שהאיש נוסע. ואם יש לה סכנה וחייבת לשאת, תיקח בתיק, תיקח באופן אחר. אבל לא שיהיה צלח רחב, כן, על חגור חרבך על ירח גיבור, זה רק באיש נאמר, לא באישה. כן, אישה לא הולכת עם החרב ולא הולכת עם הנשק כדרך האיש. אין דרכה של אישה לצאת למלחמה. כן? זה דווקא בדבר שהוא ניכר. ניכר שזה דבר ששייך לאיש. אז יש את הדין הזה. ניכר שזה דבר ששייך לאישה. אז יש את הדין הזה. אם זה לא ניכר, זה מי יכול לדעת שזה של אישה, אז אין לו אלו להשגיר סמלת אישה. לא, זה של איש. יכולים להגיד שזה של איש. טוב. בכל אופן, אין דרכה של אישה לצאת למלחמה, לכן הדין הזה, שזכור, כיוון שהוא בא בשביל ללמד אותנו הלכה למעשה, ממילא, אישה שלא יכולה לבוא לידי הלכה למעשה, היא פטורה מהדין הזה שזכור. ככה יש פוסקים שסוברים. להלכה, אנחנו אומרים כך, אישה שיכולה, יש בידה יכולת לבוא לבית הכנסת, ישמע פרשת זכור, תבוא עליה ברכה, תצא ידי חובה, עליה בדי כולה עלמה. אישה שיש לה דוחק, יש לה ילדים קטנים, ואין לה מי שיטפל בהם, ואין לה מי שישגיח עליהם, אם היא תביא אותה, את הילדים הקטנים, תביא אותם לבית הכנסת, תכשיל אותה רבים. פתאום הילד רוצה לאכול. מה הוא מבין? פרשת זכור, לא פרשת זכור? הוא פטור מכל המצוות. הוא, המצווה שלו לאכול, לשתות, להפריע לאמא, זה המצווה שלו. כשהוא בוכה, הוא עושה מצווה. זה התפקיד שלו. מה, אם לא, 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 לא יאכל. אז זה התפקיד שלו. עושה את עבודתו נאמנה. והאמא שמביאה אותו לבית הכנסת, והוא בוכה באמצע פרשת זכור, מסיח את דעת השומעים, והם מפסידים איזה אותיות, איזה מילים, והפסידו את המצווה, כי המצווה היא לקרוא עוד באות, מילה במילה, לא להפסיד אפילו עוד אחת. וככה דין גם כן לגבי מקרה מגילה. תינוקות פחות מגיל חינוך, שלא יכולים לשבת בנחת, אז עדיף שלא יבוא לבית הכנסת. ככה כתוב מפורש בהלכה. כקו החומר לפרשת זכור שהיא דאורייתא, כן, האישה הזאת פטורה מלבוא לשמוע פרשת זכור. אם תוכל, תבוא בפורים, תשמע ביבוא עמלק, יש אומרים שגם זה בכלל המצווה, יוצאים בזה ידי חובה. יש אומרים, כמו שאמרנו קודם, לפחות פרשת כי תצא, שזה בקיץ, אולי עד אז התינוק כבר יגדל. ואז תוכל לבוא לשמוע כי תצא שם, תשמע פרשת זכור. בכל מקום, בשעת הדחק, פוטרים אותן מלבוא לבית הכנסת. תמיד פרשת זכור היא חלה בשבוע שלפני פורים. לפי המסקנה של הסוגיה, אפילו אם חל פורים ביום שישי כמו השנה, אז מקדימים פרשת זכור, לא כשמואל שסובר שקוראים בשבת של אחריה שזה פורים דמוקפים, אלא מקדימים וקוראים פרשת זכור בשבת שלפניה. אחר כך, שבת שהיא תזבב באדר, זו שבת הפסקה נקראת. סימני ההפסקות, איך עושים את ההפסקות, איך יודעים מתי ההפסקה, מתי לא ההפסקה, מתי לקרוא, מתי להפסיק, ראשי שמה מביא במגילה למד עמוד ב' סימן לדבר, הימים שראוי לקבוע בהם ראש חודש אדר הם זבדו, זין בית דלת ה', זין זה שבת, בית זה יום שני, דלת יום רביעי, וב יום שישי. אלה הם הימים שראוי לקבוע בהם ראש חודש אדר. השנה זה זין, זבדו, הזין שזבדו זה שבת. הסימן של ההפסקות הולך ככה, זתו בו דד וביו, קח את הזין שזבדו, כשחל ראש חודש אדר להיות בשבת, תהיה הפסקה בטול החודש. כמו השנה, טול החודש זה פורים דמוקפים, עושים הפסקה. אם חל ראש חודש להיות בבית לחודש, בית לשבוע, יום שני, אז הסימן הוא בו. בו, אם חל ביום בית, ביום שני, תהיה הפסקה בוו לחודש. זה יהיה השבת הסמוכה מיד. פרשת שקלים מקדימים קוראים בשבת, בסוף שבת, ופרשת השבת של האחריה עושים הפסקה, פרשת זכור, מאחרים אותה שתהיה בשבת הסמוכה לפורים מלפניה. אם חל פורים, אם חל ראש חודש אדר להיות ביום רביעי, הסימן הוא דד. הפסקה תהיה ביום דלת לחודש. ואם חל ראש חודש אדר להיות ביום שישי, סימן של ההפסקות הן וביו. וזבר, יום שישי. תהיינה שתי הפסקות. בית לחודש, זה מיד לאחר מכן, ותזיין, שזה יודב, תזיין, זה ההפסקה, תזיין. כן? וביו. אז שתי הפסקות תהיינה. השנה, הסימן של השנה הזאת, זה זתו. אז ההפסקה היא בתתבב לחודש. לא קוראים, אלא מוציאים חכים שבת של האחריה, זה יוצא כף בית לחודש אדר. כף בית לחודש אדר, מוציאים גם כן ספר תורה נוסף, וקוראים פרשת פרה. למה קוראים פרשת פרה באותה השבת? מכיוון שאנחנו מצפים בעזרת השם בני בית המקדש ונוכל להביא קורבן פסח. והתורה אומרת כל טמא לא יאכל בו. אז צריכים להיטהר. כולנו טמאים מתים. הטהרה היחידה של טומאת מת זה טהרה של פרה אדומה, מחטאת של פרה אדומה. 9 פרות אדומות היו כבר. העשירית תהיה בזמן המשיח. בעזרת השם, יבוא משיח, תהיה פרה אדומה עשירית, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. כולנו נטהר ונוכל להביא קורבן פסח. אז זה התורה באה מעוררת חכמים, באים מעוררים אותנו. להיזכר בדין הזה של הטהרה, כדי שנקדים את הטהרה, ונוכל לעשות קורבן פסח במועדו. אחר כך, הפרשה האחרונה, חלה השנה בכפתת לחודש, זה יום שבת, ראש חודש ניסן חל ביום ראשון. אדר תמיד חסר, אדר שני תמיד חסר. אז כפתת לחודש חל בשבת, קוראים אז פרשת החודש הזה לכם, שהיא הפרשה הזאת, הפרשה הזאת היא מדברת כולה בענייני קורבן פסח. משחו, קחו לכם, איש שדה בית אבות, שדה בית, כן? במכסת נפשות, כמה שם כתוב דיני המניעה, שכי ימנות על עשה, ואחרתם את הבשר בלילה הזה, צדי אש, בלילה, דווקא בלילה, מדי הורייתה על עלות השחר, מדרבנת חצות, צלי אש ולא צלי כדר, סך שצלוי באש. כל הדינים של קורבן פסח כתובים בפרשה הזאת, ואנחנו קוראים אותה, את הפרשה הזאת, להודיע את חוקי האלוקים, את אורותיו, לעשות את המצווה כתקנה, שכל אחד ואחד ידע הלכות קורבן פסח, כדי שנוכל לקיים את המצווה הזאת. כן, אלו הן ארבע פרשיות. שבת הראשונה שקלים, יש לנו שלושה ספרי תורה כמו שביארנו, הראשונה קוראים פרשת השבוע, בשנייה פרשת ראש חודש מדין תדיר, בשלישית קוראים פרשת שקלים, מפטירים ויכרות יהוידע, ששם מדבר בענייני השקלים גם כן. בשבת שלאחרי המיד זה פרשת זכור, זה חטא באדר, ואז צריך להקפיד לקיים את המצווה הזאת כתקנה. פרשה שלאחריה, עושים הפסקה, שבת שלאחריה, זה ט"ו לחודש, ט"ו לחודש. ושבת שלאחר מכן, עושים קריאת פרשת פרה, זה כ"ב לחודש. והשבת האחרונה, כ"ט לחודש, עושים קריאת פרשת החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים. אם היה חל ראש חודש ניסן להיות בשבת, אז גם כן היו שלושה ספרים. פרשת השבוע, פרשת ראש חודש, והחודש הזה לכם. כמו שחל ראש חודש טבת, אם חל ראש חודש טבת בשבת, גם כן יש שלושה ספרים. הראשונה פרשת השבוע, הספר השני קוראים פרשת ראש חודש, והספר השלישי חנוכה. כן? ככה גם כאן. איך עושים מבחינת הקדישים? תלוי. אם עלו שישה עולים בספר הראשון, לא אומרים אחריו קדיש. כיוון שחובת העולים של שבת זה שבעה עולים. Okay? כמו שכתוב במשנה, בשבת עולים שבעה, אין פוחתים מהם, אבל מוסיפים עליהם. אז אם עלו רק שישה, עדיין לא נשלמה חובת היום. אף פי שסיימנו לקרוא את הפרשה, אבל לא השלמנו את חובת העולים. לכן אי אפשר לומר קדיש אחרי הספר הראשון באופן הזה. מתי אמרו קדיש? אחרי הספר השני. כבר עלה השביעי. נשלמה חובת היום גם מצד הקריאה וגם מצד העולים, אז אפשר לומר קדיש. ואז יאמרו קדיש נוסף אחרי ספר שלישי שהוא פרשת שקלים. ואם עלו כל השבעה עולים בספר הראשון, אז יכולים להגיד גם כן קדיש אחרי הספר הראשון. אז יצא שיאמרו שלושה קדישים. אחרי הספר פרשת השבוע, אחרי פרשת ראש חודש, ואחרי קריאת פרשת שקלים. הגמרא אומרת, לידי ידע בלשנה בישה כהמן. מן הרשע היה יודע בלשון הרע, בקי איך לספר לשון הרע. כשהלך אצל החשברוש, אמר לו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, ואין שובר למלך להניחם. אומר לו, אדוני המלך, אפילו טקסס הם לא משלמים. יש להם חופשים בלי סוף. כל שבוע שבת היום, כל שני וחמישי פסח היום, שבועות היום, פורים היום, עשה להשם עוד פורים. עשה פהה, שהה פהה, שבת היום, פסח היום, אמר לו כשמוכן יעשה לך עוד פהה אחד. פורים היום גם כן. אבל הוא מתלונן, אין שווה למלך עליך. אומר, אדוני המלך, אם יפול זבוב או יתוש לתוך כוס של יין, אתה עומד, עושה קידוש, נופל זבוב אחד בתוך הכוס של היין, מצד הדין, אתה מסלק אותו, את הזבוב, יכול לשתות את היין, היין לא נאסר, אין בזה איסור, יכול לשתות את היין. אתה, אדוני המלך, אם תרחץ את הידיו שלך עם סבון, עם אקונומיקה תרחץ אותם, ותטבול אותם בתוך קערות של זהב, כן? יהיה לך ידם הכי נקיות בעולם, תבוא, תיגע בקצה האצבע שלך ביין של היהודי, צריך לשפוך את הכל. זה יין נסך. יש דין דומה לזה בגמרא במסכת ביצה. הגמרא שם דנה, אם מותר להזמין גוי אלינו בשבת הביתה או לא. יש מחלוקת שם. ביום טוב, אסור להזמין גוי אלינו הביתה. למה? שכתוב בתורה, אך אשר יעשה כל נפש, ולבדו יעשה לכם. מותר לנו ביותו לבשל, לעשות צורכי אכילת אוכל נפש. רבותינו דורשים לכם, אבל לא לגויים. אפילו יש מחלוקת בדרשה, אבל לא לגויים.
לגויים אסור להכין. תורה התירה לך, אתה עושה חג, אתה שמח בחג, התירה לך התורה אוכל נפש. אתה מזמין אליך גוי הביתה, יבוא הגוי הזה, עכשיו תעשה לו גם כאילו, רוצה כוס קפה. תעשה לו, תתחיל לבשל לו קפה. אסור לעשות בשבילו, זה לחלל את החג. אתה מבשל, מזמין אותו לסעודה. צריך לשים 10 מנות, עכשיו בא הגוי, צריך לשים עוד מנה. אתה מוסיף בבישול. אז כדי שלא ירבה בשבילו, אסור להזמין אלינו גוי בחגים. אם יש לך גוי שאתה חייב להזמין אותו, אל תזמין אותו. אם אתה חייב, אל תזמין אותו בחג. בחג אל תזמין אותו. למה? שלא יבוא להיכשל באיסור הזה של שיבוא להרבות בשבילו. מה הדין בשבת? שם המחלוקת בגמרא. יש מנדע על שבת שאנחנו לא מבשלים, ממילא לא מבשלים בשבת, אז אם כן, אנחנו לא צריכים להתבהל מזה. מה יש? יבוא הגוי, מה שיש יאכל, מה שמוכן, מה שאני אוכל גם הוא יאכל. אם לא נשאר לו, שילך לעזאזל. אבל אני לא חייב להכין לו. לא יכול להכין לו. שבת, כל אחד מבין שאני לא יכול להכין לו. לכן אין בעיה. אבל יש מנדע אמר בגמרא, שגם גוי אסור, גם בשבת אסור להזמין את הגוי. למה? אומרת הגמרא, משום שירא כוסות. מה זה שירא כוסות? עשית קידוש, נתת לכולם, אתה לא יכול לדלג עליו. אתה חייב לתת לו, לשתות יין. פתאום הגוי הזה הסתניס, לא אוהב יין. שתה קצת, השאיר קצת. מה הדין של היין הזה? יין נסך. זה מוקצה. אתה לא יכול לטלטל אותו. זה מוקצה. שואלת הגמרא, שיהיה גרף של רעי, יש דין. גרף של רעי, מותר לטלטל אותו. כן? אומרת הגמרא, זה אסור בהנאה. יין נסך, לא רק באכילה אסור, גם בהנאה אסור. ועוד כמה לאן, אין עושים גרף של רעי לכתחילה. אסור לעשות גרף של רעי לכתחילה. תזמין אותו, על דעת כן, שיהיה גרף של רעי, ותוכל לטלטל את הכוסות האלה. אין עושים גרף של רעי. מה זה גרף של רעי? כל דבר שהוא מאוס, כמו קי או צועה, כיוצא בזה, זה נקרא שמו גרף של רעי. יש יותר מיוחד, שחכמים יתירו בשבת, אף פי שזה לא ראוי לשום דבר, לא ראוי למאכל אדם, לא למאכל בהמה, אין עליו תורת כלי, למדנו כמה זמן, כמה שבועות אנחנו לומדים, שזה מוקצה חמור זה. כן? זה כמו מוקצה מחמת גופו. אם כן, אסור לטלטל אותו. אפילו לצורך גופו, אפילו לצורך מקומה, אסור. אז אם כן, איך אני אטלטל את המוקצה הזה? זה יותר מיוחד של חכמים. שיתירו לנו כדי שהאדם פני הכבוד, איך יושב שם ויש לו גרף של רעי שם, דבר מאוס, הוא לא יכול לשבת שם. אז בפני כבוד השבת התירו החכמים לסלק אותו, את הגרף של רעי. אז אם כן, הדין הוא שמסלקים גרף של רעי, אבל לא עושים לכתחילה גרף של רעי. וכשמסלקים אותו, לא חייב לסלק אותו על ידי כלי, אלא יכול לסלק אותו ביד ממש. שם הגמרא מספרת מעשה. מצאו עכבר מת באספר מקד ברב אשי. היה רב אשי בית הבסמים שלו. היה בסם אולי. והיה שם מצאו בתוך הבסמים עכבר מת. זה דבר מאוס. אמר להם ראשי, תפסו אותו בצוציתה, תחזיקו אותו בזנב שלו, ותסלקו אותו משם, תוציאו אותו משם. זה דין גרף של רעי. משם לומדים שלא רק אגב הכלי מותר, אלא אפילו בידו ממש רוצה להוציא את הגרף של רעי, מותר לו לסלק אותו. כן. אז זה המנדה אמר הזה אומר, שהתוספות שם מקשים, אגב הכוס יהיה מותר, והתוספות מחלקים. יש עוד מעשה בגמרה שם, במצא בדף כ' א', הגמרה שם אומרת, אביי, דלף לו הגג, היה דליפה, נוזל, הגשמים ירדו, דולף מהגג. והנה, היה לו שם, איפה שהייתה הדליפה, היה לו ריחיים של טיט, ריחיים עשויות מטיט. והגשם יורד על הטיט, זה טיט של ימיהם, זה לא כמו טיט של ימינו. יורד על המים, ממיס אותו. חמר כזה, לא מחזיק במים. התחיל הטיט שם לנמס, ונהיה כל הבית טיט, מלוכלך. אבל הבעיה גם כן חס על הרחיים שלו. רחיים זה כלי יקר. כן, מה יעשה? בא לפני רבו, רבה. שואל אותו, כבוד הרב, הרחיים הולכים לאיבוד, מה נעשה? אמר לו הרב, תכניס את המיטה שלך, עי לפוריח להתם. קח את המיטה שלך, מיטה, בזמנם היו יושבים על המיטה, לאו דווקא, אלא כל כלי, כמו כיסא, תקח את הכיסא והשולחן שלך, ותלך תשב שם. וכשתלך תשב שם, אז זה מאוס. הכל מלוכלך, הכל טיט, הכל נעשה מרוס, ואז יהיה מותר לך לסלק את הריחיים מהדלף. תסלק את הריחיים. שאל אותו אביי, וכי עושים גרף של רעי לכתחילה? תוך כדי שהוא מתפלפל, עושים, לא עושים, התנמסו לו כל הריחיים, הלכו לעזאזל. אמר אביי, תתי לי, דעברי אדמו, מגיע לי. לא שמעתי בקול הרב. הרב אמר מותר, מה אני עושה פלפולים? הייתי צריך לשמוע בקולו של הרב. מקשיב הצפות, אבל הוא צודק אביי. אין לו עושים, אין לו עושים לך, אין לך תחילה. כן? מה אתה אומר לי כן? מה זה לא שמה, לא שמעתי בקול הרב? אביי צודק, במקום שיש איסור, לא חולקים כבוד לרב. יש איסור, צריך להגיד איסור. טוב, יש באמת גמרא במסכת מנחות, הגמרא אומרת, אם זה איסור תורה, אז קודם שואלים, ואחר כך עושים. אבל אם זה איסור דרבנן, קודם עושים, אחר כך שואלים. פה זה איסור דרבנן, אני צריך קודם לעשות, אחר כך להקשות. Okay? זה גמרא, כמה גמרא הזאת בהשתפך חמימה, בענוקה, ושנשפך המים שלו, והוא צריכים להכין מים. אז אמר רבה, תביאו מים. אז עמד שם הרב, והתחיל להקשות עליו. מה תביא מים? איך לחמם? מותר לחמם? אחרי שבת או אחרי שבת? אמר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר לך להביא, זה איסור, איסור של דרבנן זה. קודם תעשה, אחר כך תשאל. קודם קושיות. קודם כל תעשה, אחר כך נשמע, אתה יש לך להקשות. אז אם כן, זה הנקודה. אבל הצפות מתרצים באופן אחר. שני תירוצים עם הצפות. תירוץ אחד עם הצפות, הסיבה לכך, למה כאן היא תיאור מקום מפסד. אמנם אין עושה גרף של ערך התחילה, אבל מקום מפסד כן עושים. חתחילה. תירוץ שיהיה לצפות, זה לא נקרא לך תחילה. אלא, מה זה לך תחילה? שהוא מזמין את הגוי אליו הביתה, והוא יודע מראש שהגוי ישתה, והוא לא יכול לטלטל את הכוסות שלו אחר כך, זה גרף של ערך, עושה גרף של ערך, זה נקרא לך תחילה. אבל כשהוא, זה נעשה כבר, הדלף יורד, והחיים נמסות, הוא רק בא ויושב שם. זה כבר גרף של ערך, הוא לא עושה אותו, זה נעשה כבר. אלא הוא בא ויושב שם, זה שהוא בא לשבת שם, זה לא נקרא לך, עושה לך תחילה. זה גרמה. וזה מותר. Okay? מרן, בשולחן ערוך, פסק להחמיר כמו שני התירוצים. שאם יש לך הפסד, ואתה לא עושה בידיים, אלא גורם שיהיה גרף של רעי לפניך, אז מותר לסלק אותו בשבת. הלב אחי, אסור לסלק אותו בשבת, לעשות בידיים. נמצאנו למדין גם כן להלכות מוקצה. שאם אדם יושב, מפצח גרעינים, אסור לו לעשות ערימה של גרעינים ככה על השולחן, ואחר כך להגיד גרף של רעי, אני לא יכול לשבת כאן, תסלק אותו. זה כאן עושה לך תחילה. אלא איך יעשה? ישים את הקליפות בתוך כלי, וקודם לכן ישים בכלי איזה דבר מאכל, כדי שלא יהיה מבטל כלי מהכנו. ואז, אגב הדבר המותר, יכול לטלטל את הקליפות הללו שהן אסורות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. וחמק השיר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, זכות ישראל, ארבע להם תורה מצוות שני, אמר, אדוני חפץ ומעץ.